קורה פה. שלום, אנחנו בעמוד 84. כן, בעמוד 84 בספר עניה. כרך ראשון. בשורה האחרונה של הגמרא. בשורה האחרונה של הגמרא. מרגלה בפומה דרבה. כן, רבה היה רגיל לומר. קראנו? לא. תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. כן, כלומר, המטרה של החוכמה זה שאדם יגיע גם לתשובה ומעשים טובים. שלא יהיה אדם קורא ושונה. מה ההבדל בין קורא לשונה? לא, קורא זה מקרא, ושונה זה משנה. כלומר, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. שלא יהיה אדם קורא ושונה, הוא בועט באביו ובאמו, ברבו, או במי שגדול ממנו בחוכמה ובמניין. יש פה גם כן בעיה של גרסה, שנאמר, ראשית חוכמה יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. ללומדיהם לא נאמר, אלא לעושיהם. כן, שכל טוב לכל עושיהם, מי שעושה את החוכמה. לעושים נשמע, ולא לעושים שלא נשמע. וכל העושים שלא נשמע, נוח להם שלא נבראו. שלא נבראו. היותר נוח, כן, הרצוי, שלא ייבראו, כן, דברים קשים. גמרא אומר שלא, שמי שעושה שלא נשמע, נוח לו שלא נברא. הרי מצד שני למדנו, שלעולם יעשה אדם אפילו שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע, בא לשמע. איך אפשר ליישב את שני הביטויים האלה? יפה. אם הוא שואף מתוך השלא לשמה שלו להגיע ללשמה, זה בסדר. אבל אם הוא מסתפק בלא לשמה, אז זה נוח לו שלא נברא. יש ברכה שכתב אשלה. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בתורה שלא לשמה, כדי שנגיע לשמה. ככה הוא מדפיס בתוך הספר שלו אשלה. כן. אתה? כן. כן.
משום שהרבה פעמים אני שומע, אוי יופי, אתה בא ללמוד תורה לשמה.
אם אני לא מסוגל, מה יהיה?
אני לא יודע, מה זה תורה לשמה? אם אני
נהנה
ללמוד את התורה,
זה כבר לא לשמה. לא, זה בסדר. יש על זה דיון.
לא, אני רוצה להחמיר, להקציב את זה כדי שיובן מה אני רוצה להגיד.
כן.
זאת אומרת שאם אני רוצה ללמוד תורה לשמה, אני צריך להיות נקי
מכל נגיעה. וזה קשה מאוד. עכשיו, זה שאתה נהנה זה חלק מהמצווה. זה לא קשור לעניין. כן, יש תשובה על זה בתחילת ספר איגלטל לרבי אברהם מסוכותשוב. הוא כותב שם נגד מי שאמר שמי שנהנה מלימוד תורה זה פחות לשמה מאשר, לא לשמה מאשר מי שלא נהנה. אז מה זה לא נכון? כי ההנאה מהלימוד זה חלק מהלימוד. כן, אבל יש לא לשמה מסוג אחר. לא לשמה בגלל שככה הוא יקבל כסף, ככה הוא יקבל כבוד, ככה הוא יקבל כל מיני דברים. מה? כן. כל המצוות. אף על פי שאמרו, מצוות לאו להנות ניתנו. זאת אומרת שהמצווה איננה לשם הענה, כי המצווה היא לשם מצווה. אבל צריך להנות מן המצווה. זה לא מגדיר אותה כמצווה. הענה איננה הגדרת המצווה. אבל צריך להנות מזה שאני עושה מצווה. נו, יום כיפור, זה איזה יופי זה. כן, ודאי. אני מתגבר עכשיו מעל כלי הגוף שמכריח אותי תמיד לאכול, לשתות. זה אני משוחרר. ועניתם את נפשותיכם, אשרנו. כן? או כמו למשל המצווה להיות עצוב בתשעה באב, שהיא מצווה חשובה מאוד. זה שמחה גדולה להיות עצוב בתשעה באב. כי אדם שהוא נורמלי, הוא שמח שיש לו יום כמו תשעה באב, שבו הוא יכול לבטא את צערו על הגלות, על חורבן המקדש, על צערת השכינה, צערת האומה, כל הדברים האלה הוא רוצה. אז הוא רץ כעל כל הון לעבר היום הזה תשע באב. זה יפה. לעומת זה יש אדם שבתשע באב הוא אדיש, לא אכפת לו, מחכה שהצום יעבור. זה עצוב. מובן? כן.
טוב לו לאדם שלא נברא, אז גם מי שמקיים לומד נשמע, אז גם לא טוב שלא נברא.
אני לא יודע מאיפה לקחת את המשפט הזה. אני בכל דברי חז"ל שיש לפניי, תלמוד בבלי, ירושלמי, מדרשים, לא ראיתי מעולם את המשפט הזה. אין משפט. אז משהו אחר לגמרי. נוח לו לאדם שלא נברא, מי שנברא. זה נכון. אבל זה טוב לו שנברא. זאת אומרת, זה יותר נוח שלא להיברא, אבל זה טוב להיברא. נכון. אותו דבר. כן, אבל יש... בבקשה. אריה, אתם מוכנים עכשיו לשיעור? גם אנחנו צריכים את הספר אורות. אין עוד? אין עוד. אז מה נעשה? עד שנגיע, בסדר, אז תקרו. אוקיי. כן. איפה היינו? כן. נכון, אבל יש המשך שם. כתוב, נוח לו לאדם שלא נברא משנברא. יש המשך. ועכשיו שנברא, יפשפש במעשיו. אז אחרי שיפשפש במעשיו, יש אומרים, ימשמש במעשיו, אם כן יהיה צדיק. מסקנה, יהיה אז כבר נוח שנברא אפילו. כי מי שפשש מעשיו, אז הוא לומד לשמה. ואז נוח לו שנברא. לשמה הכוונה לשם שמיים. זאת אומרת, לא לשם קבלת הנאה אישית. יש אדם שלומד תורה בגלל שעל ידי זה הוא יקבל או כסף, או כבוד, או דברים כאלה. אז זה נקרא שהוא לומד שלא לשמה. יש אנשים שהם לא חכמים, אבל הם בעלי מידות טובות. זה נכון. מה זה קשור לנושא שלנו?
כי פה
רגע, אבל מה כתוב כאן? תכלית חוכמה. אדם שכבר חכם, אז התכלית של להיותו חכם, זה שהוא גם יקיים את חוכמתו, זאת אומרת שיהיה בעל מידות טובות. לא אמרנו ההפך. שמי שיש לו מידות טובות, לא, שמי שאיננו חכם אין לו מידות טובות. הוא לא אמר את זה.
לא, אבל... אז
זה נכון. זה תכלית במובן... שתכלית מציאותו של אדם חכם זה שהחוכמה הזאת היא מחוברת לתורה ומעשים טובים. זה מה שהוא אומר. דבר נוסף, האדם שאיננו חכם ויש לו מידות טובות, זה בגלל שהוא דבק באדם אחר שהוא כן חכם ויש לו מידות טובות. לפי הכלל שאמרו, אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד. אז זה יכול להיות שאני אישית לא העמקתי בכל תורת המידות, ולכן אינני יודע כיצד הגיעו למסקנה, למשל, שהענבה היא מידה טובה. אבל אני סומך על אישיות שאני יודע שהוא אצלו כן בו, הדבר הזה מבורר, ולכן אני דבק בו. אז בסופו של דבר זה הכל מתחיל מהחוכמה. כן? זה נכון, כי הם קשורים באופן עקיף. זאת אומרת, יש נורמות חברתיות. יש נורמות חברתיות שמקורן בסופו של דבר באיזשהו חכם. וזה התפשט באומה. זה כמו שכל מה שרוב בני אדם חושבים, זה מה שהכילו להם מתוך איזושהי מעבדת דעות ששוכנת באיזשהו מקום. כן? למשל, היום רואים את זה מאוד. כן? מה שהתקשורת מחליטה שהוא טוב, הוא טוב, מה שמחליטה שהוא רע, הוא רע. אז מי מחליט על הדברים האלה? קבוצה קטנה של אנשים. תודה רבה לגבי האופנה. מישהו מחליט במעבדה שלו איזה בגד הוא אופנתי ואיזה לא. טוב, עכשיו שקראנו את כל זה, אנחנו יכולים לגשת אל דברי הרב. כן.
אז עצם זה שבן אדם מדבק במישהו...
מה אתם אומרים? אולי כדאי להדליק את האור? אני חושב שזה כדאי, לא? מה אתם אומרים? כן. מה?
בעצם זה שמישהו מדבק במישהו שידוע שהוא חכם יותר ויותר גדול, גם חוכמה, זה חוכמה מסוג אחר.
נכון, זה חוכמה.
זה לא... ומצד שני, זה גם לא חוכמה, כאילו, זה... אנחנו יכולים לייחס את זה שבן אדם הוא ענב לחוכמה שלנו, לזה שאנחנו בסך הכל מדבקים בקדוש ברוך הוא, שהוא לימד אותנו את המידה הזו.
אבל דרך מי אתה לומד את זה?
אנחנו נדבקים בחוכמה אמיתית.
אז זה נקרא להיות חכם. חכם בישראל נקרא תלמיד חכם. זאת אומרת, תלמיד של חכם.
אז מי שהוא בעל מידות טובות הוא חכם?
אם יש לו מידות טובות, סימן שהוא דבק במידת מה בחוכמה.
אפשר לשאול?
בבקשה.
אנחנו מתחילים.
כן.
אמרנו על רבי רבן יוחנן מדרבש לא תשומו אדם שלו מעולם, אפילו עובד כוכבים.
בשוק.
אני מתאר לי... איכשהו הלך למשל מביתו לבית מדרש לדוגמה, זאת אומרת שפליף לא פסק להגיד שלום שלום לכולם.
תלוי כמה אנשים הוא פגש.
לא, נניח ש... בסדר. זאת אומרת שכל הזמן להגיד שלום לאדם, בני אדם אפילו שלא מכיר.
זה לא מצווה, זה מידה טובה. זה מידה טובה, נכון?
זאת אומרת שאם אני רוצה לקיים את זה היום, אני... למשל ברחוב, ולא יודע
אתה מה. רואה, כן, אתה אומר אדם.
כולם להגיד שלום גם לאלה שאני לא מכיר.
אם אתה חושש שהוא עשוי להגיד לך שלום, אז זה כן. כי אם כתוב, מהעולם לא יקדימו אדם שלום. אבל מי שאתה מעריך שהוא לא ידבר איתך, אז זה קורא לו בכלל זה. כן? כלומר, לא יצא לו שמישהו אמר לו שלום לפני שהוא אמר שלום. זה הכוון. לא יקדימו אדם שלום מעולם. טוב, למשל בשבת, הולכים ברחוב, אומרים שבת שלום, נכון. טוב, אז אני מציע שאנחנו נגיע עכשיו לדבריו של הרב. פסקה סמך ב' תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. התשובה היא שלמות מצד עצמה. שערי נברא האדם חסר, ומשתלם הוא ברצון קונו, והוא יותר מועיל מאילו נברא שלם. זאת אומרת, בזכות זה שאנחנו נבראנו חסרים, יש לנו מעלה שהיא מעלת התשובה, שאנחנו משלימים את עצמנו תמיד. למה זה יותר טוב? כי מי שנברא שלם, אז הוא לא יכול לעלות למעלה ממדרגתו. הוא שלם, ובזה הוא נגמר. כן, זה המשמעות של תם ונשלם. נשלם בעברית משמעותו נגמר. אבל מי שמשתלם, אז מי שבמהותו, הגדרתו להיות משתלם, אז הוא משתלם עד אינסוף. במובן הזה יש עליונות להשתלמות על פני השלמות. בגלל שזה עניינו כל הזמן להשתלם, אז אם כן אין סוף לעלייתו. אכילס. נו. מצד שני, אני כל הזמן אני אעבור את כל המדרגות, כולל את המדרגה של השלם. אם זה רק שואף, נכון. אבל בערך אינסופי אני באמת יותר גדול. כי אני כל הזמן בתנועה. מה? לא מגיעים, זה שאיפה. הרי הצו בסוף אף פעם לא יגיע לאכילס. מה? מה? את עושה ככה או זה ככה? תחליט. מה? הוא לא יגיע, כן? זאת אומרת, הוא לא יגיע, אז זאת אומרת שהצו הוא בתנועה מתמדת. אז הוא אין סוף. כלומר, בתוך קטע של 5 סנטימטרים, יש לך אין סוף נקודות גם כן. נכון, אז זה נפלא. כלומר, אדם שהוא כל הזמן בתנועה מה-0 ל-5, אז יש לו ערך של אין סופיות. לא. הוא לא הוא כל הזמן מתעלה.
עד ה-5.
לא, הוא לא, כי הוא אף פעם לא מגיע. אם הוא היה מגיע עד ה-5, אז הוא לא היה מגיע. אז אתה צודק, אז זה מוגבל. אבל הוא לא מגיע. אין עניינו בכלל להגיע. הוא לא מתכוון להגיע.
למה הדרגה שלו היא יותר גבוהה?
בגלל שהוא בעלייה מתמדת. כי הוא בעלייה מתמדת.
למה זה
תורמי להיות מושלם? להיות מושלם כי זה להיות סטטי. אדם לא משתנה. מי שמושלם לא משתנה. אבל בין... מה?
המושלם.
המושלם? לא צריך... לא, יש בעיה. הוא תקוע. איך כתוב, כן? ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. שהמהלכים הם עומדים. ואילו האדם כל הזמן הולך. ובעלייה מתמדת. עד כדי כך שחזל אמרו שלעתיד לבוא האדם יהיה עליון מן המלאכים. למה יהיה עליון מן המלאכים? כי הוא כל הזמן עלה.
מה?
כן, זה באמת עלייה עוד יותר גדולה. אבל אני אומר, אפילו העלייה שבתוך מגבלות, עצם זה שהיא תנועתית, זה מחבר את האדם לערך אינסופי יותר מאשר מי שנמצא בשלמות. אתה איתי? למה? זה פשוט מאוד. הרי אם תשאל את עצמך, למשל המלאך גבריאל, האם הוא יכול להיות יותר ממה שהוא עכשיו? התשובה היא לא. עכשיו, כך שאם אתה, ולעומת זה אותו אדם שכל הזמן מתעלה, מי? גבריאל? זהו, אבל הוא מושלם לפי מדרגתו. הוא לא מושלם ביחס למשלמות האמיתית, המוחלטת של הבורא. זאת אומרת ששלמותו היא מוגבלת. גם האדם, מה האדם? אבל הוא כל הזמן מתעלה לעבר השלמות. כך שיש בו יסוד של שייכות אל האינסוף יותר מאשר אצל השלם. מה? אתם לא מבינים מה שאני אומר? את כן מבינה, נכון? הנה, פחדתי שאני אומר שטויות לגמרי, אבל אם יש עוד מישהו בעולם שמבין כמוני, זה בסדר. זאת אומרת, השאלה היא, למה אני שייך? השלם הוא שייך לדבר מוגבל, ואילו המשתלם שייך לדבר אינסופי. לא. הקדוש ברוך הוא כולל גם את השלמות וגם את ההשתלמות. כדי להוסיף את השלמות של ההשתלמות על שלמותו. כדי להוסיף על שלמותו את השלמות שיש בה השתלמות. ולכן הוא בורא. כן, יש מעלה בהשתלמות. נכון? את המעלה הזאת, הקדוש ברוך הוא רוצה להוסיף על שלמותו, ולכן הוא בורא. הוא רוצה להוסיף את זה, ולכן הוא ברא את העולם. כך מסביר הרב קוק באורות הקודש. כן. מה? ואכן צריך שינוי. הוא צריך להוסיף על שלמותו את השלמות שיש בהשתלמות. כן? כן, נכון. נו. מה זה הבריאה? בריאה זה לא שינוי? מה? לפני כן לא היה, עכשיו יש. זה לא שינוי? אני לא מבין. לברוא, זה לא שינוי? בבקשה, אני לא שומע אותך. את פשוט מפריע מה? זה לא שינוי בו. למה זה לא שינוי בו? הרי בסופו של דבר, לפני כן, הכל היה הוא, ועכשיו לא הכל הוא. זה לא שינוי? צריך לחשוב ברצינות, לא? מה זה הצמצום? הוא נותן מקום לזולתו. איפה הוא נותן מקום? בוא. מה? נו, אז מה? מה את רוצה לומר בזה? זה שזה שינוי. להוציא דבר מן הכוח אל הפועל, זה שינוי. זה שינוי, זה שינוי מהותי. מן העין ליש. זה נקרא אצלי שינוי. הלאה. מה? עליו השלום.
בעקדה שלא נאמר לו איפה היה המקום, לא נאמר לו בנבואה הראשונית.
נכון. לך לך אל הארץ, כלומר אל המקום. כן.
ותוך כדי שלושת הימים
מתברר לו איפה המקום.
משתלם בנבואה.
נו, אז מה?
ואז הוא ראה את המקום וזיהה אותו.
נכון.
זאת אומרת, לא היה עוד נבואה נוספת, אלא תוך כדי התעמקות בנבואה הזאת הוא ראה את המקום.
יפה. זה יפה מה שאתה אומר. אבל מה זה קשור לעניין שלנו?
שאפשר להשתלם. באותו נבואה אפשר לעלות במדרגות.
זה נכון. כן, עכשיו מה שאלתך?
בזה שאנחנו תמיד שואפים, אנחנו רוצים להגיע לשלמות.
כן, אבל השאלה היא ככה, מה אנחנו? האם אנחנו באופן מקרי משתלמים, אבל באופן מהותי אנחנו שלמים, או שמה נאמר שזה מהותי לנו להיות משתלמים? אם אני אומר שזה מהותי לנו להיות משתלמים, אז אין גבול לעלייה. זה מה שאנחנו. אנחנו אינסופיים. לכן, אומר המהר"ל, האדם, אדם בגימטריה, מה? כן? אדם בגימטריה 45, כלומר, מה? מה הכוונה? דבר שכל הזמן שואל את עצמו שאלה. ולכן, אין גבול לעלייה של האדם. לעומת מי שאיננו אדם, שהוא בהמה. זאת אומרת, בה המה שלה. כלומר, התשובה כבר נתונה בעצם מציאותה. בסדר? המהר"ל. מה את אומרת? אצלנו, זה כן, אמרתי. אם נאמר שבאופן מהותי אנחנו שלמים ובאופן מקרי משתלמים, אז יש קץ להשתלמות. אבל אם אני אומר שאנחנו באופן מהותי משתלמים, אז אין קץ להשתלמות. זה מה שאמרתי. דבר פשוט. הווה, נתקדם. מה לא פשוט? למה? זה בורות הקודש, חלק ב', על שני ערכי השלמות. יש פרק שלם על זה שם. טוב. התשובה היא שלמות מצד עצמה, שהרי נברא האדם חסר, הוא משתלם, הוא ברצון קונו, והוא יותר מועיל מילו נברא שלם. אם כן, יש אופן שתיקון של העיוות הוא עולה בדרך יותר נעלה, מאילו לא היה עיוות כלל. או כמו שאמרו, שמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אינם עומדים. וכן הוא, בחובות הלבבות. מה זה חובות הלבבות? ספר. שכתבו? מי? מה פתאום? לא היה ולא נברא. אין זה נכון כלל וכלל. רבנו בחיה, ברבי יוסף, אבן פקודה, מסרגוסה. הוא מחבר ספר חובות הלבבות. אמנם בספר חובות הלבבות, בשער הייחוד, הוא נסמך הרבה על דברי רס"ג. אבל ודאי שלא רס"ג הוא אשר כתבו. כי הרי רס"ג לא היה אומר, וראיתי בספרו של רבנו סעדיה. הוא לא יכול לרצוב דבר כזה. נכון? טוב, וכן הוא בחובות הלבבות. שיש לפעמים שב גדול מצדיק גמור. וזה ניתן להיאמר אפילו למען דאמר צדיקים גמורים עדיפים מבעלי תשובה, כי זה מחלוקת בגמרא. מכל מקום, יש שלמות מיוחדת, שזה השלמות התשובה דווקא משלימתו. כן, כלומר, כולם מסכימים, אפילו להגיד שהצדיק הוא גדול מבעל תשובה, אבל ברור שיש משהו בבעל תשובה שאין בצדיק, אז זה חסר לצדיק. אלא שהדבר שקול עם אותה השלמות שיש לצדיק הגמור, אינה מכריעה גם כן את השלמות של התשובה. כלומר, לכן יש מחלוקת שם. אבל אמיתת הימצא שלמות כזו, הוא נמנע, מאחר שחוק התשובה נברא בעולם לשלמות. ומה? המשפט האחרון. אבל אמיתת הימצא שלמות כזו, הוא נמנע. כלומר, השלמות המוחלטת, נמנעת, כלומר אי אפשר שתהיה כמוה בעולם, מאחר שחוק התשובה נברא בעולם לשלמות. זאת אומרת, אדם צדיק גמור לא יכול לכלול בתוכו את המעלות שיש לבעל תשובה. והנה, מה שמוביל את האדם אל שלמותו, הוא אמונה וגם חוכמה. כן? כדי להתקדם, אתה צריך קצת אמונה, צריך קצת חוכמה. אמנם ההבדל שביניהם, שהשלמות שאפשר לה האמונה להגיעו אליה מבלי חוכמה, אפשר להיות צדיק גמור. דהיינו שלא ישגה בזה כלל. שהרי תכף כשמתחילה בו קצת דעת, הוא ראוי לקבל שלמות האמונה. ותהיינה גם כן תוצאות האמונה עומדות להועיל, גם טרם התחזקו כוחותיו לפעול מעשים טובים. יוכל עם כל זה לחשוב מחשבות טהורות, המביאות לו יראת השם וטוב לב, יוכל מקטנותו מעט עריכו באמונה על פי חינוך הורים יראי השם. זאת אומרת, אני יכול להיות צדיק מכוח האמונה. גדלתי בבית טוב, אני מלא אמונה. ואז אני יכול גם להיות צדיק גמור על ידי זה. ולמרות שאני אפילו לא עשיתי מעשים טובים, אבל עצם האמונה ממלאת אותי ברגשות נעלים. אמנם השלמות שאליה צריך חוכמה, והכרת האמונה מבלי הכרה עצמית פנימית מצד החוכמה לא תביא אליה, עלו החוכמה תבוא לאדם רק אחר לימוד, גם אחרי שגיאה, כי אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בה. נמצא שלעולם תבוא החוכמה לתקן איזה מעוות הקודם. כלומר, אמונה זה טוב לצדיק גמור, וחוכמה לבעל תשובה, שהוא בא לתקן משהו שהיה חסר לו מקודם. ועוד, שהחוכמה תבוא באדם בהיותו כבר איש מעשה, מוכן למעשים טובים ולא יסתפק במחשבות טובות לבד. כמו אדם שהוא חכם, זה כבר אדם שגדל. אדם שגדל דורשים ממנו גם מעשים. אם כן, תכלית האמונה יהיה גם כן להיות צדיק מעיקרו לפי הערך שתזקקהו אמונתו לזה, ושיחזיק במחשבות טובות ואמיתיות בינצלו מידות כוזבות ורעות, אבל תכלית חוכמה היא תשובה של תיקון העיוות שקדם לו קודם שעמד על החוכמה, ומעשים טובים שלברר המעשים הטובים צריך גם כן חוכמה עצמית. סיכום. למה צריך להיות חכם? אומר רבה, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. זאת אומרת, החוכמה היא נצרכת כדי לתקן את מה שהתקלקל, ומעשים טובים כי אדם חכם דורשים ממנו גם מעשה. מה שאין כן, מי שאין בו חוכמה, אז מה יש בו? אמונה. אמונה, אפשר להיות צדיק גמור על ידי אמונה, גם בלי תשובה, כי הרי מעולם לא קלקלתי, ובלי מעשים טובים, כי אני בסדר, אני לא עושה דברים רעים. מה? זה נקרא צדיק גמור. צדיק גמור במובן הזה שאין עליו טענות. זה כמו שמשל הגמרא אומרת, האומר, סלע זה לצדקה, כדי שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור. מה זאת אומרת צדיק גמור? שאין עליו טענות. זה המשמעות של גמור פה. לא שהוא הצדיק הגדול בעולם. אין עליו טענות. צדיק גמור. כן. הוא גמור לגמרי. כן. סמך ג' שלא יהיה אדם קורא ושונה ובועד באביו ובאמו ורבו וכולי. מה זה וכולי? ובמי שהוא גדול ממנו בחוכמה. יש גורסים אפילו ובמניין. טבע החוכמה הוא להרים את האדם למעלה יותר גדולה מהאמונה לבדה בלא חוכמה. כן, בשביל מה נהייתי חכם? נהייתי חכם כדי להיות יותר גדול ממה שהייתי לפני כן. אז אם אני, על ידי שנהייתי חכם, אני עכשיו הופך להיות בן אדם פחות טוב, אז חבל שלמדתי חוכמה. היה עדיף שלא תלמד חוכמה ותישאר אדם טוב. כן? לפני כן לא ידעת כלום, אבל היית גם אדם ישר. עכשיו שאתה יודע, אז אתה הופך להיות בעל גאווה, רמאי, חבל. כן. הוא משפט כל כישרון, שיש איזה כישרון טבעי קודם לו, שהוא למטה ממנו. ואז, כל זמן שלא הגיע הזמן הכישרון היותר נעלה לשמש, מתחזק בו הכישרון השפל. אבל כיוון שהגיע זמן הכישרון היותר נעלה, אז הכישרון השפל מתחלש. וצריך זהירות שהכישרון הנעלה לבד יתרונו, ימלא גם כן מקום הכישרון השפל. מצינו למשל, כל זמן שהילד קטן, ינעלה הוא טבעו כטבע בעלי חיים שלא לאכול יותר מדי. כן? ברגע שהילד צבע, הוא מפסיק לאכול. כן? כידוע. לכל מי שיש לו ילד, הוא רואה שהילד, כשהוא לא רעב, מפסיק לאכול גם עם הדברים שיש לו לאכול טעימים ביותר. אבל כיוון שנתעוררו בו כוחות השכליים, מסתלקת שמירת הטבע וצריך שמירה שכלית. ולכן דווקא אנשים בעלי שכל עשויים לאכול יותר מדי. כן? כמו השכל מביא איתו את החולשות שלו. כי השכל הוא לעומת הטבע. כן? כמו השכל מחליש את הנטיות הטבעיות. אבל אתה עשוי גם לא להחליט ככה. זאת אומרת, הנטייה הטבעית שלך להפסיק לאכול ברגע שאתה שבע, הנטייה הזאת נחלשה כיוון שהיא תלויה עכשיו בשכל. ואז אתה עשוי גם לאכול יותר מדי. נאמר ככה, אפשר לומר שכל מי ששותה דיאט הוא שמן. אני ראיתי שכל השמינים שותים דיאט. מכאן שזה מסוכן לשתות דיאט. טוב, אני אביא לכם דוגמה אולי יותר קרובה אלינו. אם אתה שואל יהודי בשוק שמוכר את החמוצים, ואתה אומר לו, ניסים, מותר למכור שטחי אדמת קודש עבור חתיכת נייר מזופתת? אז אגיד, מה פתאום? אין דבר כזה. אנחנו ניכנס בהם, נראה להם מה זה למחוק אותם מעל פני האדמה. אדם, יש לו פה טבע בריא. אתה שואל, כבוד הרב, האם בשביל להשיג שלום אי אפשר לוותר על כמה שטחים? אז התחיל לחשוב, יש מקום לזה, מקום לזה. פיקוח נפש, דת הרמב״ם, דת הרמב״ן, אבני נזר, מגילת אסתר, ארץ חמדתנו, התחיל לקרוא כל הספרים, הסתובב לו בראש, בסוף מגיע למסקנה, אסור, אסור. כלומר, הוא הגיע לאותה מסקנה שהגיע אליה האדם הפשוט מהשוק. אבל בדרך, עברה לו דרך הראש, המחשבה שאולי זה בסדר. כלומר, השכל הביא את החולשה שלו גם כן. כלומר, השכל, כדי להיות שכל, מוכרח להחליש את הנטיות הטבעיות, לא להתחשב בהן. אז ברגע שיש לי, אותו דבר, כמו שהרב אומר כאן, יש לי שכל לחשוב מה לאכול ומה לא לאכול, וכמה לאכול, עצם החירות הזאת שהשכל הקנתה לי, החלישה את הנטייה הטבעית. ולכן אני צריך להיזהר מהשכל שלי. מה? לא, אם אני אחליט בשכל כמה כן לאכול על פי השכל, זה יהיה טוב. מה? לא, אבל יש דברים חדשים שאני אגלה שלא הייתי מגלה בלי השכל. נכון, ולכן אומר הרב קוק בספר אורות הקודש, שצריך שתלמידי חכמים יהיו בקשר מתמיד עם עמי ארצות. ועמי ארצות עם תלמידי חכמים. מדוע? כי העמי ארצות זקוקים לחכמים כדי ללמד אותם חוכמה. והחכמים צריכים את העמי ארצות כדי לשמור על הנטיות הטבעיות. נכון? אז אי אפשר שכל אחד יעשה הכל. אז עובדים ביחד. עמי ארצות ותלמידי חכמים ביחד. מובן? הבנת מה שאמרתי? אתה יכול לחזור על זה? לא, לא צריך. תודה. אה? כן. כן, כן, משהו כזה. כמו שאמרו גם כן, שחכם שהולך לקדש אישה. כן, לחפש לו אישה. צריך לקחת איתו עם הארץ, כדי שהוא ידע. עם הארץ יגיד לו אם היא יפה או לא. כן. הוא צריך לדעת.
בשם הרב, בשם הרב.
מה?
בשם הרב.
כן, ככה. איפה אנחנו? אז הוא שומר, כיוון שנתוררו בו הכוחות השכליים, מסתלקת שמירת הטבע וצריך שמירה שכלית, על כן צריך להיזהר שימלא השכל חסרון הטבע גם כן, שאם לא ימלא תעודת תפקיד הטבע, אז ישפל במדרגתו למטה מערך בעלי חיים שמתנהלים על פי הטבע. ודבר זה נמצא גם כן באמונה, מחמלת השם על יצוריו להנחותם בדרך חיים הטובה להם לעולם. לתקן מצבם המוסרי לאור באור החיים. על כן, כל זמן שהאדם הוא קטן, שאז אין לו שלמות אחרת שתנהלהו כי עם האמונה, אז האמונה חזקה בנפשו, בהוריו, וברבו, ובכל מי שגדול ממנו. אבא אמר, אמא אמרה, הרב אמר. כן? זה סמכויות. ואינו מוצא בנפשו שום התנגדות. אבל כשמתגדל ושכלו נגמר, וזה דווקא מה שרצו הוריו ורבו שיקרה, אז כבר יש לו מגן יותר גדול הערך, שיכול להשתלם בשכלו, להכיר ערך האמיתיות וערכה של אמיתת האמונה בכלל. אז אם לא יבין לערוך מערכת שכלו, שכל הדברים הטובים שהאמונה הטבעית הייתה מדריכתו בטבע, ידריך עצמו בדרך האמונה השכלית, ומהם השמיעה הראויה והכבוד אשר יעטה להורים ומורים ולמי שגדול ממנו, כיוון שתכלית חוכמה היא תשובה ומעשים טובים, וכיוון שתכליתה היא תשובה, היינו ללכת בדרך יותר נשגב ממה שהלך בדרך האמונה בלא חוכמה שהיא אמונת הילדות. אם כן, החובה העיקרית היא לשמור את כל הדברים הטובים שהאמונה משמרתם בטבע גם בלא חוכמה, לשמרם עתה עם כוח החוכמה המצורף לאמונה. כלומר, אתה צריך כל הנטיות הטבעיות שהיו לך בילדותך, למצוא להם חיזוק שכלי ולא ניגוד שכלי. וזהו שלא יהיה האדם קורא ושונה. ועל ידי מה שרואה את עצמו מבין לעצמו, יבעוט באביו ובאמו ורבו. כי לא ימצא טבע ההכנעה והכבוד לאביו ולאמו ולרבו בחוכמה, כדרך שמצאם באמונה הפשוטה. ואם יאבד את הטוב שהאמונה העניקה לו, יחסר, יישאר חסר מכל תכלית. כי אם היה התכלית רק הידיעה לבדה, אז לא היה צורך לאמצעים של טבע, כי על הידיעה השכל מספיק. אבל הלא צריך לידיעה צירוף מעשים טובים, והמעשים הם מה הולכים על ידי כלי הגוף ומידות טבעיות. על כן צריך מצד השכל לשמור מאוד את כל החינוך הטוב שבטבע הישר. על כן מסיים, ללומדיהם לא נאמר אלא לעושיהם, לעושים לשמה. היינו לשם קיום בפועל, שאז מוקירו את כל ההדרכה הטבעית שהביאתו לטוב ומתחזק בה ביותר בעזר השכל. כי אם המטרה היא אך ורק להיות פילוסוף, לדעת את האמת מצד עצמה ולא לקיימה, אז באמת אני לא רואה שום ערך בהדרכות שנתנה לי האמונה הטבעית. ולא לעושים שלא לשמה, שאינם רוצים כי אם בשכל לבדו, כן? מי שעושה שלא לשמה, מי שרוצה רק את השכל בלבד, ועוזבים כל דרכי היושר של החינוך הטוב הטבעי, שם הכוח הרע מהרסה עמודי המוסר ומפירי יראה, ודאי נוח להם שלא נבראו. ואין זה כלל מסוג לומדים או עוסקים בתורה ובמצוות שלא לשמה, שמהם יבוא לשמה. ששם אנו מדברים בהולכי תום, ואינם מכירים מה לתורה לשמה, יעסקו שלא לשמה כפי הכרתם. אבל כאן אנחנו מדברים במשחיתים, שבהכרתם משענת השכל רוצים לעזוב כל דרכי יושר זולתו. יש הרבה פעמים דבר כזה, אינטלקטואלים, שהם חריפי השכל, אבל חלשים בענייני המוסר הטבעי. ובאמת השכל עצמו, הטוב באמת, יורה שהמצב הטבעי הוא עמוד גדול אל השלמות, וראוי לצרפו אל השכל הישר, יחפץ בצדק, באמת ובמשרים, שהם ההכנעה להורים ומורים, וכבוד כל מי שגדול ממנו בחוכמה ובמניין. במניין זה לא ברור, כן? ומהם יעלה אל כבוד גדולי החכמים בדור ובדורות הקודמים, ומהם לעמודי התורה חזל התיאורים, ואז ילך לבטח בדרך החיים והטוב. כן. כי לא ברור שמה זה אדם שהוא גדול ממני במניין. צריך להגיד, יש גורסים בלי המילה במניין. יש מי שגדול ממנו בחוכמה. במניין זה לא שייך פה. המילה במניין מיותרת. איך אתה יכול להיות גדול ממני במניין? במה? מה זה במניין שגדול? במניין שנים. אז רגילים לומר מי שגדול ממנו בשנים. מה? לא, זה דפוס מפורש. זה דפוס מפורש. זה לא אומר שזה באמת היה כתוב. כן? לכן יש מפקפקים במילה הזאת. טוב, בזאת אנחנו עוברים לספר דרך השם של רבנו הגדול, רמח"ל.